קשת, כל שידורי תורה, שיעורי פרשת השבוע תשע"ב, השיעורים יינתנו על ידי הרב זאב וייטמן.
שלום רב לכל המאזינים. בסוף פרשת משפטים, לאחר קובץ המשפטים המפורט, הכולל למעלה מ-50 מצוות, אנו קוראים על מפגש בין משה ובין העם, בו משה מלמד את העם את דברי השם ואת משפטיו, והדברים נכתבים על ספר, ונבנה מזבח, ומוקמות 12 מצבות, מוקרבים קורבנות על ידי בחורי ישראל, דם הקורבנות נזרק על בני ישראל, כדם הברית שבין הקדוש ברוך הוא לבין ישראל, שמקבלים על עצמם את הדברים באמירת נעשה ונשמע. וכך אנו קוראים בפרשה, ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם ואת כל המשפטים, ויען כל העם כל אחד ויאמרו כל הדברים אשר דיבר השם נעשה. ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. וישלח את נערי בני ישראל, ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים לאדוני פרים. ויקח משה חצי הדם, וישם בעגנות, וחצי הדם זרק על המזבח. ויקח ספר הברית, ויקרא באוזני העם, ויאמרו כל אשר דיבר אדוני נעשה ונשמע. ויקח משה את הדם, ויזרוק על העם, ויאמר הנה דם הברית אשר קראת אדוני עמכם על כל הדברים האלה. נחלקו חכמים, ובעקבותיהם גם נחלקו מפרשי התורה, מתי נחרטה הברית הזו, ומה נכתב בספר הברית המהווה את הבסיס לאותה ברית הנחרטת בין השם ובין ישראל, והמתוארת בסוף פרשתנו. לדעת רש"י, כל הפרשה הזאת מתרחשת לפני מעמד הר סיני. ומבחינה כרונולוגית, מקומה של הפרשה בפרשת יתרו בפרק י"ט. הציווי למשה לעלות אל השם ביחד עם אהרון ובנה וזקני ישראל, ציווי עליו אנחנו קוראים לפני הקטע שקראנו ויבוא משה ויספר לעם, נאמר בתורה ואל משה אמר עלה אל השם אתה ואהרון עדה ואביהו ו70 מזקני ישראל והשתחוויתם מרחוק, וניגש משה לבדו אל השם והם לא ייגשו והעם לא יעלו עמו. ציווי זה לדעת רש"י היה לפני מעמד הר סיני, והציווי למשה לגשת לבדו כשהזקנים והעם לא יעלו עמו, לדעת רש"י הינו הציווי של הגבלת העם, ציווי עליו קראנו בפרשת יתרו. וכפי שקראנו שם, הזקנים התקרבו להר עם משה, אך עצרו במקום רחוק יותר מאשר משה. וכך אנו קוראים בפרשת יתרו, ויאמר אליו השם, לך רד, ועלית אתה ואהרון עמך, והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל השם, פן יפרוץ בם. ופרש רש"י שם, יכול אף הם עמך, תלמוד לומר ועלית אתה, אמור מעתה, אתה מחיצה לעצמך, ואהרון מחיצה לעצמו, והם מחיצה לעצמם. משה ניגש יותר מאהרון, אהרון ניגש יותר מן הכהנים, והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל השם. וזה בדיוק התיאור שמתואר בפרשה שלנו, קודם הציווי, ולאחר מכן גם ויעל משה ואהרון נדב ואביהו ו70 מזקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וחצם השמיים לתואר. כל הדברים הללו לדעת רש"י מתרחשים לפני מעמד הר סיני. וגם המשך הדברים שאותו קראנו קורא לדעת רשי לפני מעמד הר סיני. ויבוא משה ויספר לעם את כל דברי השם. אומר רשי, הכוונה היא למצוות פרישה והגבלה, ואת כל המשפטים הכוונה היא לשבע מצוות בני נוח ולשבת ולכיבוד אב ואם ופרה אדומה ודינים שניתנו להם כבר במראה. לדעת רשי, מה שכתוב אחר כך ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם משה וכן הלאה, וכותב את ספר הברית, וקורא את ספר הברית, ולוקח את ספר הברית, משה כותב את התורה מבראשית ועד פרשת יתרו, וספר הברית עליו נחרט את הברית בערב מעמד הר סיני, היה לדעת רשי ספר התורה עד פרשת יתרו, והמצוות שנצטוו במראה. וכל מעמד הברית המתואר בהרחבה קורה אף הוא לדעת רשי לפני מעמד הר סיני. כתיבת הדברים, בניית המזבח, בניית המצבות עבור 12 שבטי ישראל, שליחת נערי בני ישראל הבכורות לעלות עולות, לזבוח זבחים, לקיחת חצי הדם, זריקת הדם, קריאת הספר הברית באוזני העם, כל זה קורה לדעת רשי לפני מעמד הר סיני. ואם כך, בהתאם לפירושו זה של רשי, מתברר שקודם למעמד הר סיני היה מעמד כריתת ברית עם ישראל, ומעמד הר סיני מתרחש בעקבות כריתת הברית הזו, ומהווה מעין תוצאה של אותה ברית. אם אנו חוזרים לסיפור הדברים בפרשת יתרו, מתברר שאומנם הקדוש ברוך הוא אומר למשה שני דברים נפרדים. הראשון, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ. אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לי סגולה מכל העמים כי לי כל הארץ, והקדוש ברוך הוא חותם, אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. אין כאן עדיין מילה על מעמד הר סיני, ומשה יורד ואומר לעם את דברי השם הללו, והעם מגיב, כל אשר דיבר השם נעשה. רק לאחר מכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, הנה אנוכי בא אליך באב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ולפי פירוש רשי מתברר, שאומנם היו שני שלבים. השלב הראשון, המתואר בסוף פרשת משפטים, היה כריתת הברית. ומה שנאמר בפרשת יתרו בקצרה, שהעם הגיב כל אשר דיבר השם נעשה, מורחב לדעת רשי בסוף פרשת משפטים, כיצד בדיוק נעשה הדבר, ושלא מדובר באמירה גריידה, אלא בטקס ברית שלם ומפורט, שנערך בין הקדוש ברוך הוא ובין בני ישראל. ורק לאחר קריטת הברית, ירד השם ונתגלה לעם ישראל באב הענן, וכפי שמתואר בפרשת יתרו. אלא שהדברים עדיין צריכים עיון גדול. הן מכיוון שלא ברור מדוע התורה כותבת זאת כאן בסוף פרשת משפטים, באופן שיתאה אותנו לחשוב שמדובר באירועים שאירו הרבה אחרי מעמד הר סיני. והן בגלל שבפרשת משפטים נאמר בתחילתה, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ולא מצינו שמשה שם לפניהם את המשפטים הללו, מלבד האמור כאן, ויספר לעם את כל דברי השם ואת המשפטים. ולכן מסתבר מאוד שמדובר במשפטים שהשם ציווה אותו לשים בפניהם, ולא במשפטים שלא מוזכרים כלל בפירוש בתורה, דינים ופרה אדומה וכיבוד אב ואם, שנאמרו למשה במראה. כנראה שרשי בכל אופן בחר להידחק ולהעדיף את הפירוש שלא מדובר במשפטים עליהם קראנו בפרשת משפטים, מכיוון שרשי הבין שמשה עמד בהר 40 יום ו-40 לילה על מנת ללמוד את כל מצוות התורה ומשפטיה. ואם נאמר שאת כל המשפטים הללו הוא אמר לבני ישראל מיד לאחר מעמד הר סיני, עוד בטרם על אותו להר, לא יהיה ברור מדוע על משה לחזור ולעלות להר סיני למשך 40 יום ו-40 לילה, אם הוא כבר מסר ולימד את עם ישראל את כל מצוות התורה וחוקיה. לפירוש זה, יש צורך לומר שבני ישראל קיבלו את כל המשפטים הללו, שעליהם אנחנו קוראים בפרשת משפטים, רק הרבה יותר מאוחר, לאחר שמשה יורד מהר סיני עם הלוחות השניים ביום הכיפורים, למעלה מארבעה חודשים אחרי מעמד הר סיני. לשיטת רשי יש להקפיד ולומר שיום וב בסיוון הינו יום מעמד הר סיני ולא יום מתן תורה או קבלת התורה. מכיוון שאף על פי שאנו אומרים בחג השבועות בו אנו מציינים את יום מעמד הר סיני יום מתן תורתנו, הרי שלאמיתו של דבר התורה לא ניתנה בחודש השלישי בוו בסיוון, אלא רק כעבור 40 שנה בערב הכניסה לארץ, ערב מותו של משה באדר של שנת ה-40. גם הלוחות ועליהם עשרת הדברים לא ניתנו ביום מעמד הר סיני, אלא רק כעבור מספר חודשים, כאשר משה יורד עם הלוחות השניים מההר. ולשיטת רשי גם שאר המצוות, שאר התורה, החוקים, המשפטים, לא נאמרו ביום מעמד הר סיני, אלא רק לאחר ירידת משה מהר סיני, או מאוחר יותר, לאחר הקמת המשכן, או בערבות מואב. ומה שקרה במעמד הר סיני, זה שעם ישראל שמע את עשרת הדיברות מפי הקדוש ברוך הוא. עשרת הדיברות, כפי שהראינו דברנו בשבוע שעבר, שלמעשה לא היה בתוכן שלהם איזשהו חידוש, איזושהי תורה חדשה שאותה עם ישראל לא ידע עוד קודם לכן. עוד קודם לכן, לפי שיטת רשי, במסגרת ההכנות למעמד הר סיני, קיבל עם ישראל את חלקה הראשון של התורה, מבראשית ועד מתן תורה, וכן נכתבו לו מספר מצוות עליהם הם נצטוו כבר קודם לכן ביותם במראה. לכן אם לשיטת רשי אנו קוראים ליום וב בסיוון יום מתן תורה או קבלת תורה, הרי זה רק בגלל שיום זה ומעמד זה היוו את הבסיס ואת התשתית לכך שמשה יוכל לתת בהמשך את התורה והמצוות לעם ישראל, וכפי שהסברנו בהרחבה בשבוע שעבר. הרמב"ן דוחה את גישתו של רש"י משתי סיבות עיקריות. ראשית, מכיוון שסדר הפרשיות עומד בניגוד לדברי רש"י, וגם מכיוון שעל פי הפשט נראה שהפסוק ויבוא משה ויספר להם את כל דברי השם ואת כל המשפטים מכוון לפרשת משפטים הפותחת במילים ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ולא מסתבר לדעת הרמב"ן לפרש שהכוונה למשפטים שנצטוו בני נוח או למשפטים שנאמרו להם במראה. והביטוי ויבוא משה ויספר לעם מורה לדעת הרמב"ן שמדובר בדברים חדשים שלא ידעו ולא הכירו אותם קודם לכן. ויספר לדעת הרמב"ן זה דברים חדשים. לפי הרמב"ן שהולך בעקבות אבן עזרא, יום מעמד הר סיני היה יום ארוך שלא הסתיים במעמד הר סיני, אלא בעקבות המעמד נאמרה למשה כל פרשת משפטים ובה עשרות מצוות חדשות, ומשה אמר את כל המצוות הללו עוד באותו יום לעם ישראל, ולאחר שעם ישראל קיבל על עצמו לקיים מצוות ומשפטים אלו, כתב אותה משה על ספר, הוא ספר הברית. למחרת, למחרת מעמד הר סיני, קוראת משה עם עם ישראל ברית על קיום אותו ספר הברית. לפי הרמב"ן, ביום מעמד הר סיני עם ישראל אכן קיבל קובץ מצוות מרכזי וחשוב, קובץ שמתחיל מי אתם ראיתם בסוף פרשת יתרו, מיד בסיום פרשת יתרו, לאחר שהעם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול השופר ואת הר השן, ומבקשים דבר איתה אתה עמנו ונשמע, אבל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. עומד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, ואז אומר השם אל משה, כה תאמר אל בני ישראל, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. לא תעשו ניתי אלוהי כסף, ואלוהי זהב לא תעשו לכם. מזבח אדמה תעשה לי, וכולי. אם מזבח אבנים תעשה לי, לא תבנה אתם גזית, ולא תעלה במעלות על מזבחי. ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ולדעת הרמב"ן, ספר הברית מתחיל מי אתם ראיתם בסוף הפרשה, בסוף פרשת יתרו, ומסיים בפרשת משפטים בסוף פרק כף ג'. קובץ זה, לדעת הרמב"ן, נכתב כספר שעם ישראל קיבל אותו למחרת. ולדעת הרמב"ן, עם ישראל קיבל עוד קודם לקבלת הלוחות את ספר הברית, שכולל את פרשת משפטים על כל מצוותיה והלכותיה. ולפי הרמב"ן, בהחלט יש מקום לראות ביום מעמד הר סיני גם את יום מתן תורה, מבחינה זו שביום זה נתקבל חלק חשוב וראשוני ויסודי של התורה ומצוותיה. לפי הרמב"ן יהיה צורך להבין מה עשה משה בהר 40 יום ו-40 לילה, לאחר שהוא מסר כבר את המצוות לבני ישראל ואף כתבם על ספר. ואם אנו הולכים על פי סדר התורה, הרי שנראה שעל פי הרמב"ן ב-40 היום והלילה שבהם ישב משה בהר, הוא למד את מעשה המשכן, עליו אנחנו קוראים מיד לאחר פרשת משפטים, על מנת להביא להשראת שכינה בעם ישראל, ועל מנת שעם ישראל יוכל לבנות מקום להשכין בו את הלוחות שמשה יקבל בהר בסוף 40 היום. אם כי הרמב"ן עצמו נוקט שפרשת משפטים הינה רק אבות המצוות שעל פיהם קראת השם ברית עם עם ישראל, ושבעקבות הסכמתם לקבל על עצמם מצוות אלו, יכול הקדוש ברוך הוא להשרות שכינתו בקרבם, ולהדריך את משה בבניית המשכן וכליו, שיהוו מקום להשרת שכינתו. לא ברור אם לדעת הרמב"ן שאר מצוות התורה נאמרו למשה בהר סיני, ביחד עם מצוות מעשה המשכן וכליו, ומתן הלוחות, או ששאר המצוות נאמרו למשה באוהל מועד לאחר הקמת המשכן או בערבות מואב. להסבר הרמב"ן, אם נחזור לפרשת יתרו אל דברי השם למשה, אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי, ועתה אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ויתם לי סגולה מכל העמים כלי הארץ, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרי כעת מתברר שכאשר הקדוש ברוך הוא אומר, אם שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי, הכוונה היא לכל מצוות פרשת משפטים, שעליהם, על מצוות אלו נחרטת הברית מיד למחרת מעמד הר סיני, ובעקבות הסכמת העם לקבל על עצמו את הציוויים הללו ואת הברית הזאת, הקדוש ברוך הוא מקיים את חלקו בהסכם, ויתם לי סגולה, ממלכת כהנים וגוי קדוש, וחלק זה מתקיים על ידי השראת השכינה בעם ישראל באמצעות לוחות העדות והמשכן. אם אנו מתבוננים בקובץ המשפטים, בספר הברית שמתחיל כאמור בסוף פרשת יתרו, אנו מוצאים שהוא עוסק בהגבלות על אופן עבודתו של הקדוש ברוך הוא, איסור עשיית צלמים, אלוהי כסף ואלוהי זהב, בניית מזבח אדמה או מזבח אבנים ללא הנפת ברזל, ושלא לעלות במעלות על מזבחי. ומכאן ואילך, כמעט כל המשפטים וכל הציוויים נוגעים להתנהגות שבין אדם לחברו. דיני עבד ועמה, שבוודאי יש בהם חידוש שיש להוציא את העבד בתום 6 שנים. דיני רוצח במזיד ובשוגג, ושמתי לך מקום לנוס שמה. דיני חבלות, דיני נזקי ממונו ורכושו, 4 אבות נזיקים, שור, בור, הבאר, דיני גונב וגוזל, דיני שומרים, דיני סוחרים ושואלים, דיני פגיעה בנערה, חובת הזהירות בגרים, חובת הזהירות באלמנות וביתומים, דיני הלוואה ולקיחת משכון וחובת החשבתו, שמירת כבוד הנשיאים, השופטים וההורים, הלכות עדות ומשפט, השבת אבדה ועוד. יש עוד כמה הלכות שמשולבות בתוך הקובץ הארוך הזה של מצוות שבין אדם לחברו, הלכות שנוגעות להתרחקות מעבודה זרה ותרבותה, מחשפה, משכב בהמה או זביחה לאל זר. ואם נתבונן בפרשת משפטים, נראה שיש רק מעט מאוד הלכות הנוגעות לבין אדם למקום. מלאתך ודימך לא תאחר, מצוות ביקורים, מצוות הבכור, איסור אכילת טרפה, מצוות השביעית, מצוות השבת ושלושת הרגלים, ואיסור בישול גדי בחלב אמו. כלומר, עבודת הקדוש ברוך הוא בריתו כוללים למעשה התרחקות מעבודה זרה ומעבודת צלמים, שמירה קפדנית על צדק, משפט, יושר, צדקה וחסד, וחובת הבאת הראשית לקדוש ברוך הוא, איסורי מאכלות, טרפה וגדי בחלב אמו, וציון השבת, 3 הרגלים ושנת השמיטה. דהיינו, הברית בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא מושתתת בראש ובראשונה על הקפדה יתרה בהתנהגות שבין אדם לחברו, בהתנהגות מוסרית גבוהה יותר מהמקובל עד כה. מעניין לציין שגם חלק מהמצוות המועטות שבין אדם למקום הנזכרות בפרשתנו, מנומקות ביחס של חסד וחמלה כלפי הזולת. והשביעית תשמתנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה. בפרשת משפטים לא מופיע איסור עבודת הקרקע בשביעית, כפי שהוא מופיע בהרחבה בפרשת בהר בספר ויקרא, אלא רק חובת השמטת היבול והפקרתו למען אביוני עמך ולמען חיית השדה. דהיינו, גם מצוות השביעית, שבמבט ראשון נראית כמצווה קלאסית שבין אדם למקום, מנוסחת כאן כמצווה שבין אדם לחברו. וכך גם לגבי מצוות השבת, שאיננה מנומקת כאן ביציאת מצרים או בבריאת העולם, אלא 6 ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך, וינפש בין המתך והגר. אם כן, גם השבת מגמתה לתת מנוחה לעבדך, לעמתך, לגר, וגם לשורך וחמורך. ואולי גם בשר בשדה טרפה, איסור המאכלות, מופיע כאן לכלב תשליחון אותו. יהי רצון שנזכה לזכור את הבסיס לברית ולקשר המיוחד שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, ברית של ממלכת כהנים וגוי קדוש, של סגולה מכל העמים, בסיס של זהירות יתרה במצוות שבין אדם לחברו, בחובת החסד, הצדקה והחמלה, ושמירה קפדנית על מוסר, צדק ויושר. שבת שלום ומבורך.